אהלן, תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לקולנוע וחפירות ולרלורים על סרטים. היום אנחנו עושים טופ 8 של רימייקים. כן, היום אנחנו נדבר על טופ 8 הרימייקים הכי טובים בהיסטוריה אי פעם, אובייקטיבית לחלוטין, לפי טעמי, האישי כמובן. תודה רבה שאתם כאן איתי בסרטון, אני באמת מודה לכם שבחרתם לצפות בזה, בערוץ הזה, ואם אתם נהנים מהתוכן שאתם רואים, מה אכפת לכם, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, זה רק יעזור לסרטון, לערוץ, לכל הפורמטים האלה, לעלות על האלגוריתם של יוטיוב, ולגרום לעוד גיקים וגיקיות כמוכם וכמוני, לסור לערוץ הזה ולדבר בתגובות, כי זו בעצם הסיבה שכל הערוץ הזה קיים, שיהיה לנו, לגיקים, איפשהו שנוכל להידיין ולחפור אחד לשנייה כאן ביוטיוב על כמה שאנחנו אוהבים קולנוע וסרטים. היום אנחנו נעשה טופ 8, עוד סרטון רנקינג. אנחנו נדבר על טופ 8 הרימייקים הכי טובים בהיסטוריה. מה זה רימייק? כולנו יודעים, כי הוליווד גרמה לנו את החיים בשנים האחרונות עם הרימייקים. רימייק כמובן הוא כשמו כן הוא, גרסה מחודשת. לקחת סרט שכבר היה קיים ולעשות אותו עוד פעם. למה? כסף. לפעמים יש גם רצונות אומנותיים בדבר. וזה מה שאנחנו בגדול הולכים לדבר עליו היום. אנחנו הולכים לדבר על 8 הרימייקים הכי טובים אי פעם בהיסטוריה, לדעתי האישית. בדרך כלל הטופ 8 הזה מנסה להסתכל על הסרטים שאני מדרג בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר. עושים טופ 8 האחים כהן, טופ 8 ג'יימס קמרון. מה הסרט הכי מייצג של הבמאי או הבמאים האלה? היום אנחנו נדבר על רימייקים שלדעתי טובים יותר מהמקור, מה שהופך אותם לרימייקים הכי טובים שאפשר. אפשר ואפילו רצוי להתווכח על הבחירות האלה כאן למטה בתגובות, ברוח טובה ונעימה. וכשאני מדרג אותם לדעתי, אני כמובן מסתכל על זה בראייה אובייקטיבית ככל האפשר. זה לא רק שאני אוהב את הרימייק יותר מהגרסה המקורית, אלא למה אני חושב שהוא יותר טוב מהגרסה המקורית. אז כאמור יש לנו 8 רימייקים לדבר עליהם, ומכיוון שזה הערוץ שלי ואני עושה מה שאני רוצה, אני אתן גם ציון לשבח לרימייק שלא נכנס לרשימה הזאת, מסיבות נקרא לזה ברורות מאליו. אני מדבר על הרימייק של פיטר ג'קסון לקינג קונג, שאגב יש עליו סרטון שלם שעשיתי ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, והלינק נמצא כאן למעלה. אז קינג קונג לא נכנס לרשימת הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה, ולו רק כי זאת הרמאות. כי קינג קונג המקורי היה סרט מהפכני ובאמת פורץ גבולות וחשוב, אבל בשום צורה הוא לא היה סרט באמת באמת טוב. זה סרט שנעשה אי שם בתחילת שנות ה-30 עם האפקטים הכי פרימיטיביים שאפשר, שוב, לשעתו הם היו מהפכניים, פורצי דרך. היום כאילו אי אפשר לראות את קינג קונג המקורי בעיניים מודרניות ולא לצחוק. אז קינג קונג של פיטר ג'קסון, by definition, הוא תמיד יהיה יותר טוב מהסרט המקורי, כי פשוט יש לו כל כך הרבה יותר אמצעים לעשות את מה שהסרט ההוא ניסה לעשות. אני לא מדבר על הגרסה שדינו די לורנטיס עשה ב-70s, שהיא לא טובה, כי שוב, היה להם, נקרא לזה, פירוטכניקה וטכנולוגיה מתקדמים יותר, אבל עדיין לא מספיק טובים, וזה באמת נראה מגוחך. כשפיטר ג'קסון בא לעשות את קינג קונג ב-2005, אם אני זוכר נכון, היה לו כבר את וטה דיגיטל מאחוריו, והוא אחרי שר הטבעות, והוא כאילו בואו. אם מישהו יודע לעשות אפקטים ממוחשבים בתקופה ההיא, זה פיטר ג'קסון. אז by definition, קינג קונג יהיה יותר טוב מקינג קונג המקורי, ולכן הוא לא נכנס. זה פשוט היה ברור שהוא יהיה טוב יותר ברמה האובייקטיבית. וזה יוביל אותנו למקום השמיני ברשימת הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה אי פעם, לדעתי האישית. וזו כבר בחירה מעוררת מחלוקת. אמרתי קודם האחים כהן, אז אנחנו מדברים על אומץ אמיתי של האחים כהן, True Grit, שזה רימייק למערבון עם ג'ון ויין מה-60s, שהוא בסדר, סבבה, זה כאילו מערבון המקורי ניסה לשבור את הפרסונה הקולנועית של ג'ון ויין, כמובן שהוא לא הצליח, כי ג'ון ויין היה אסהול ואיש שמרן ועקשן מעין כמוהו, אז אומץ אמיתי המקורי לא באמת היה סרט חשוב. מה שהאחים כהן עשו, אגב, בהפקה של סטיבן ספילברג, הם כאילו ניסו לעשות סרט של האחים כהן שהוא גם מערבון קלאסי באיזשהו מקום, וקצת הם ניסו לשבור את מיתוס המערבון, אבל לא באמת, ואומץ אמיתי הוא סרט כאילו מאוד מוזר ופגום. אני מת עליו, באמת שאני מת על הסרט הזה, זה אחד הסרטים היחידים של האחים כהן שאשכרה מרגשים אותי, ממש, עושים לי לחלוחית בעין. ג'ף ברידג'ס נהדר, ומט דיימון נהדר, והילדה, היילי סטנפילד, לדעתי, היילי סטנפילד, תקנו אותי אם אני טועה. אז כולם נהדרים שם, אבל זה סרט מאוד מפוזר ברמה הטונלית, לא ברור מה הוא רוצה להיות. ועם זאת, הוא כל כך יותר טוב מהגרסה המקורית, ומכיוון שזה סרט שאני גם מתרגש ממנו ברמה האישית, ואני חושב שהוא יופי של ניסיון של האחים כהן לשבור את הפרדיגמה של עצמם, ועל הדרך יצא להם באמת רימייק שהוא כל כך יותר טוב מהמקור, ולכן הוא מספר 8 ברשימה הזאת. מקום 7 ברשימת הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה, לדעתי, שיותר טובים מהמקור, הוא בחירה מאוד מעניינת. בוב רפלסון, שהוא במאי אינדי-אמריקאי שב-70's עשה עם ג'ק ניקולסון את אחד מהסרטים החשובים ביותר של ה-70's שנקרא רסיסי חיים, Five Easy Pieces. אז הוא הלך ועשה רימייק עם ג'ק ניקולסון וג'סיקה לנג לאחד מלהיטי הפילם נואר הגדולים, הגדולים של שנות ה-40, הדבר מצלצל פעמיים. הסרט המקורי היה מבוסס על ספר של, לדעתי, ג'יימס אם קיין, והוא היה באמת אחד מהפילם נוארים הגדולים, הגדולים והמייצגים ביותר של הז'אנר בשנות ה-40. אם אני זוכר נכון, במקורי שיחקה לנה טרנר, תקנו אותי אם אני טועה. יופי של סרט, באמת, זה היה יופי של סרט בשנות ה-40. כאילו אין שום סיבה להדכן אותו ולעשות לו רימייק. ויותר מזה, רפלסון לא הביא את העלילה של המקור לשנות ה-70 או ה-80 כשהסרט נוצר, 81 כזה. לא, הוא השאיר אותו בשנות ה-30 וה-40, בתקופה שבה נכתב הספר. אז הוא עשה כביכול סרט אנרכרוניסטי במתכוון, אבל הדבר מתלצל פעמיים של רפלסון הוא חלק מהנאו-נואר המודרני ששטף את הוליווד בתחילת שנות ה-80, כחום הגוף עם ויליאם הארט ורציחות פשוטות של האחים כהן ועוד, כמובן צ'יינטאון שהקדימו אותם בכמה שנים, ושלום לנצח של רוברט אלטמן. אז הגל הזה של נאו-נואר, מה שנקרא סרטי פילם נואר מודרניים, היה לחלוטין גל חשוב בהוליווד של תחילת שנות ה-80 וסוף שנות ה-70. אז בוב רפלסון לא עשה פה משהו יוצא דופן, נקרא לזה, או שובר מוסכמות. הוא לחלוטין היה חלק מתת ז'אנר שלגמרי תפס בתקופה ההיא. מה שכן רפלסון עשה זה קודם כל הוא הביא מיניות מתפרצת ומטורפת. ממש, זה אחד הסרטים הכי סקסיים שאפשר לראות לאותה תקופה, ולדעתי גם היום הוא עובד באותה מידה. האווירה החושנית של הסרט הזה והמיוזעת והכימיה המטורפת בין ג'סיקה לנג לג'ק ניקולסון באמת שורפים את המסך, וכמובן מי שראה את הסרט זוכר את סצנת הסקס הפרועה שם במטבח. אז האווירה החושנית והמינית המתפרצת שהיא המשך ברור של נקרא לזה דקדנטיות האמריקאית של שנות ה-70 שורפים לחלוטין את המסך והופכים את הסרט הזה לרלוונטי לתקופתו. בנוסף, בוב רפלסון הוא במאי שמאוד אוהב לחקור את הדמויות שלו, לפעמים על חשבון התסריט וטיב הסרט בכללי. זאת אחת הסיבות למה ג'ק ניקולסון כל כך אוהב אותו, והם עבדו כמה וכמה פעמים ביחד. אז גם בדבר מצלצל פעמיים, לחלוטין רואים למה הם אוהבים לעבוד ביחד. זה סרט שלפרקים נוטש את המבנה הפילם נוארי שלו בשביל לעשות משהו אחר, משהו מעניין יותר. לדבר על טיבה של אובססיה, טיבה של קנאה, ההשפעות התנכיות והבאמת האנושיות הבסיסיות ביותר שלנו כבני אדם והמשיכה שלנו למין ואלימות והקשר ביניהם. זה סרט מאוד מאוד מעניין, גם אם הוא לא אחד הסרטים הטובים ביותר של התקופה, ולא סרט שייכנס לדעתי לאף רשימת טופ 100 הטובים ביותר אי פעם, זה עדיין יופי של רימייק, ולדעתי רימייק הרבה יותר טוב מהמקור, והכבודו במקומו של המקור מונח לגמרי. הסרט הבא, מקום 6 ברשימת טופ 8 הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה אי פעם, לדעתי האישי בכל מקרה, הוא סרט שכבר דיברתי עליו, אז אני לא אחפור עליו הרבה. יש עליו סרטון שנמצא ממש כאן ברשימת 100 הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אנחנו מדברים על ונילה סקאי, סרטו של קמרון קרואו. זה סרט שלא היה הצלחה מטורפת יחסית לעובדה שביים אותו קמרון קרואו כאילו בשיא הקריירה שלו, עם תום קרוז, באמת בנקודת שיא בקריירה שלו. זה לא סרט שהצליח בצורה בלתי רגילה, זה סרט שאפילו נתפס עם השנים ככישלון ולא בצדק. הוא מבוסס על סרט ספרדי בשם קח את עיניך, אבל על הסוקוס. לדעתי, בכל פעם שמנהלים את השיחה של איך לעשות רימייק אמריקאי ללהיט אירופאי, ונילה סקאי. זה בגדול התשובה, וזו לדעתי האישית בלבד. אני מכיר לא מעט אנשים שהתווכחו איתי ויגידו שפקח את עיניך כל כך יותר טוב מוונילה סקאי, שהוא סרט מפוזר ומבולבל וידה ידה ידה. מבין אתכם? לא מסכים איתכם, צר לי, כאמור, עשיתי סרטון שלם על ונילה סקאי, אתם מוזמנים לראות בדיוק מה אני חושב עליו בסרטון ההוא, ושוב אני אומר, בסרטון ההוא גם יש באמת חפירה, ואני מסביר למה ונילה סקאי הוא באמת רימק טוב יותר מהמקור. בגדול, כל התסריט של המקור פרקטיקלי נמצא ברימייק, ואז קמרון קורו מוסיף ומוסיף ומוסיף ומאבא, והופך את הסרט לחוויה הרבה יותר מעניינת ועמוקה מאשר המקור. זה לא אומר שהמקור הוא לא סרט טוב, זה אומר שהרימייק שלו טוב יותר. הסרט החמישי ברשימת הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה הוא כאילו רמאות באיזשהו מקום כמו קינג קונג, אבל לא באמת. חנות קטנה ומטריפה של פרנק אוז הוא סרט כל כך הרבה יותר טוב מהמקור שלו, שיצא אי שם ב-60s של רוג'ר קורמן. במקור שיחק אפילו ג'ק ניקולסון, שדיברנו עליו ממש עכשיו, והמקור היה סרט אימה לא בג'ט שצולם ביומיים, לא פחות ולא יותר, סרט באמת הכי דל שאפשר, מטופש, רוג'ר קורמן קלאסי מה שנקרא. ואני מת על רוג'ר קורמן, לא תשמעו ממני מילה אחת רעה על רוג'ר קורמן אף פעם. אבל חנות קטנה ומטריפה, חברים, הוא לא סרט טוב בשום צורה. התרומה היחידה של חנות קטנה ומטריפה המקורי להיסטוריה של הקולנוע היא ג'ק ניקולסון ודיק מילר. אגב, אחד מכוכבי הבי-מוביז הגדולים ביותר של, לדעתי, של ה-70s וה-80s. אבל אין ספק שחנות קטנה ומטריפה המקורי הוא לא סרט טוב. הרימייק שלו זה באמת טירוף, וואו. לא רק שהלכו ועשו רימייק למקור ולקחו את אותו בסיס סיפורי, כן, יש לנו איזשהו חנון ששומר על צמח טורף, והצמח הטורף אוכל אנשים וגודל לממדים מפלצתיים, וראיתם, שמעתם, אתם פחות או יותר יודעים. מה שהרימייק עשה זה פשוט להפוך לחלוטין את הסרט למשהו אחר לגמרי. למיוזיקל, אולפני במתכוון, מודע לעצמו, פרוע, עם הומור all over the place, הופעת אורח מופרעת לגמרי של סטיב מרטין, אפקטים נהדרים, שירים מדהימים, הכל מוגזם, הכל גדול, הכל כאילו וואו, איזה סרט נהדר, מטופש, טרשי, קמפי, באמת חנות קטנה ומטריפה, הרימייק הוא סרט נהדר. הוא לא סרט כל כך היסטורי שהייתי צריך להכניס אותו לאיזושהי רשימה אובייקטיבית כזאת או אחרת, אבל כשמדברים על רימייקים, אי אפשר להתעלם מהעובדה שחנות קטנה ומטריפה הוא פשוט רימייק כל כך יותר טוב מהמקור. כי שוב, ככה צריך לעשות רימייק. צריך לקחת את הבסיס הסיפורי, הנרטיבי, הסגנוני, whatever, של הסרט המקורי, ולעשות אותו מחדש בקול שלך. כמו לעשות קאבר לשיר. אין טעם שתיקח שיר של הביטלס ותנגן אותו בדיוק כמו הביטלס. תבוא ותעשה את זה בלי ההרמוניות שלנו ומקארטים ותגיד, כן, עשיתי את זה ב... זה לא עובד. אם תנגן את זה כמו הגרסה של הביטלס, זה לא קאבר. תעשה את זה משלך. Make it your own, כמו שאומרים. תן את זה את הקול האישי שלך כיוצר. זה חנות קטנה ומטריפה. פשוט כאילו 180 מוחלט מהסרט המקורי לכדי יצירה חדשה שהמון אנשים אפילו לא ידעו שמדובר ברימייק, מרוב שזה סרט מקורי עם כל מי של עצמו. אז יופי של רימייק, ובואו נמשיך לבחירה הבאה. הרימייק הרביעי, הכי טוב בהיסטוריה, אובייקטיבית, לדעתי, הוא קזינו רויאל. הפעם השנייה בעצם שמרטין קמבל עושה סרט של ג'יימס בונד וממציא אותו מחדש, רק שהפעם הוא עושה את זה בדמות רימייק, וכמו שמרטין קמבל עשה את זה עם גולדנאי, שהציג את פירס ברוסנן בפעם הראשונה בתור הבונד החדש, וכאילו... זה כאילו ריבוט, אבל לא באמת, כי זה הקטע של סדרה ג'יימס בונד. כל כמה סרטים מחליפים את השחקן הראשי. אז מרטין קמבל החליף את השחקן הראשי, פירס ברוסנן במקום טימותי דלטון, וגם שינה לחלוטין את הטון של הסדרה כביכול. הוא עשה את גולדנאי כסרט אקשן הרבה יותר רציני ובועט וזה. לא משנה שמיד אחר כך המפיקים חזרו לטון הקודם של סרטי ג'יימס בונד, והפכו את פירס ברוסנן למעין גרסה יותר טובה, אולי זה שיחה אחרת לגמרי, אבל גרסה יותר טובה של רוג'ר מור. אז בתחילת שנות ה-2000, כשהמפיקים הבינו שאי אפשר להמשיך לעשות ג'יימס בונד עם פירס ברוסנן כמו סרטי רוג'ר מור, צריך להמציא את הדבר מחדש, הם חזרו למרטין קמבל, ומה שמרטין קמבל עשה בעיניי זה נהדר. הוא לקח את קזינו רויאל, נראה לי הספר הראשון, תקנו אותי אם אני טועה כאן למטה בתגובות, אני לא סגור על זה, אבל הם לקחו בגדול את הספר וגם את הסרט קזינו רויאל, שהיה פרודיה לא רשמית על סרטי ג'יימס בונד עם וודי אלן ואורסון וולס, לא פחות. אז קזינו רויאל הסרט לא היה מי יודע מה. והוא היה כאמור פרודיה ומאוד מפוזר. אז קזינו רויאל החדש הוא כאילו רימייק לסרט, אבל הוא גם עיבוד מחודש לספר, והוא גם ריבוט. הוא הכל מהכל. וואו, כמה שזה סרט נהדר. אחד מסרטי הג'יימס בונד הטובים ביותר, חד משמעית, אולי טופ 5 אי שם בטופ 5 ג'יימס בונד של כל הזמנים, דניאל קרג בהופעה הראשונה, מרטין קמבל באמת עושה פה עבודה ענקית באקשן, אין לי מילה אחרת, האקשן בקזינו רויאל הוא פנטסטי, מעבר לאקשן יש פה סצנות מתח בפוקר ולא רק, אוקיי, הסצנות עינויים שלו עם המשחק הנחש בה בגרסה הכי אלימה ומופרעת שלו אי פעם, יש פה כל כך הרבה סצנות נהדרות בתוך תסריט ממש נהדר שלוקח את כל המיתוס של ג'יימס בונד ובורא אותו מחדש, כאילו מפרק אותו אבל לא באמת, סוג של אוריג'ן סטורי לג'יימס בונד. זה סרט כאילו ברמה הקונספטואלית זה סרט מבולבל שלא יודע אם הוא רוצה להיות ריבוט או רימייק או אוריג'ן סטורי או מה קורה פה, ואת האמת שלא אכפת לי כי קזינו רויאל הוא באמת רימייק מדהים. לקח את הבסיס של המקור, של הספר ושל הסרט, עשה את זה מחדש עם הסטייל האישי של מרטין קמבל, שלמרות שיש כאלה שיגידו, לפעמים גם אני אומר את זה, שהוא סוג של במאי ג'רנימן, כזה במאי בלי חותם אישי משל עצמו, בתוך העשייה המאוד מעוקצת ואולפנית שלו, יש לו חותם אישי משל עצמו. אפשר לדבר על זה עוד בסרטון אם אתם רוצים על איך מביימים ועורכים ומצלמים אקשן. בואו נסכם רק בעובדה שמרטין קמבל הוא אחד מבמאי האקשן של ה-90s הכי טובים. ואם יש מישהו שמסכים איתי ברגע זה, הוא נועם סטולרמן שמסרב לבוא להתארח בערוץ הזה. נועם סטולרמן ואני מאוד אוהבים את סרטי מרטין קמבל, הוא יותר. אז הנה נועם, שכנעת אותי, הוא אחד הגדולים. בסדר? לא באמת, בוא נמשיך הלאה. הרימייק השלישי הכי טוב בהיסטוריה, ואני בספק אם אני אמצא אי פעם מישהו שאשכרה יכול להתווכח איתי על הקביעה הזאת, אולי על המיקום שלו בטופ 8, אבל לא על העובדה שהזבוב של דייוויד קרוננברג הוא באמת אחד הרימייקים הכי גדולים שנעשו אי פעם. ומי שהפיק אותו זה מל ברוקס, לכו תבינו. אז מל ברוקס קנה את הזכויות לסרט הזבוב המקורי משנות ה-50 עם וינסנט פרייס, שהיה סרט מפלצות סייפיי קלאסי לתקופתו בצבע, קונספט מאוד מעניין של מדען שהופך לזבוב, אבל זה לא היה סרט טוב בשום צורה. זה סרט שהצליח מאוד לתקופתו והפחיד את הקהל בשנות ה-50. אבל זה לא היה סרט טוב. מל ברוקס קנה את הזכויות לסרט הזה ורצה לעשות סרט אימה באמצע ה-80s. זה לא שמל ברוקס רצה להפסיק לעשות את הקומדיות שלו לטובת סרטי אימה. הוא פשוט ראה שסרטי אימה עושים ים בכסף והוא קנה את הזכויות של הזבוב בשקל וחצי. והוא ידע שכמפיק ממולח שהוא פשוט יכול לעשות פה אחלה כסף אם הוא יעשה רימייק לסרט הקלאסי הזה. אז הוא הלך ולקח את דייוויד קרוננברג, הקנדי שהתחיל לעשות לעצמו שם כמאסטר או ויז'נרי דיירקטור של סרטי אימה עם אלמנטים גופניים ופסיכולוגיסטיים כאלה ואחרים. המושג הזה של בודי הורור עוד לא באמת היה קיים אז, אבל כבר ידעו שדייוויד קרוננברג הוא במאי יוצא דופן, שעושה סרטים מאוד מעניינים. וידאו דרום וסקאנרס, אז כן, היו לו את ההצלחות שלו, והוא כבר נתפס כבמאי אימה איכותי. מה שהוא עשה בזבוב זה באמת כאילו וואו. קודם כל אחד מסרטי האימה הגדולים של ה-80s ואחד מסרטי האימה הטובים יותר שנעשו אי פעם, לא פחות ולא יותר. הזבוב הוא פשוט סרט ענק, הוא סרט מגעיל, הוא סרט שלוקח את כל האלמנטים שקרוננברג אוהב ומגביר אותם ל-90 מיליון. יש פה סצנות מחליאות לחלוטין. אני כמובן ראיתי את הזבוב בגיל צעיר מדי, אזור גיל 9-10, מה נסגר איתי, אני לא יודע. הזבוב הוא סרט מדהים, לא פחות ולא יותר. ואני אגיד לכם, יש מצב שבטופ 8 דייוויד קרוננברג שיום אחד אני אעשה, יש מצב שהזבוב יהיה לא מקום ראשון, כי זה אני יודע מה זה, אבל אולי מקום שני. סרט ענק, ענק, ענק. כרימייק, שוב, ככה בדיוק עושים רימייק. לוקחים את הסרט המקורי, את הבסיס העלילתי שלו, את הבסיס הנרטיבי שלו, ועושים את זה מחדש. כמו שצריך, עם טאצ' אישי, עם נגיעות מודרניות, עם סאבטקסט מודרני. הזבוב הוא כמובן לא סרט שמדבר על איש שהופך לזבוב, הוא סרט שמדבר על איידס, ומיניות, ודומיניות, וביימיניות, וג'נדר, ווואו, איזה סרט ענק זה הזבוב. אין לי הרבה, כאילו, אם לא ראיתם, אז קחו שקית הקאה, קחו כדור נגד בחילה, שבו לראות הזבוב, אתם תהנו מכל רגע, באמת, זה סרט עם כמה שואלים ומגעיל, זה סרט מבריק שאין כדוגמתו. ג'ינה דייביס וג'ף גולדבלום בתפקידים פנטסטיים, קרוננברג באמת בתקופה ההיא של ה-80s, לפני שהוא סוג של המציא את עצמו מחדש לקראת סוף ה-90s, אז בתקופה הזאת ייתכן וזה באמת הסרט הכי טוב שלו, או הסרט הכי מייצג שלו. סרט פנטסטי הזבוב, ושוב אני אומר, אם כבר לעשות רימייק, לעשות בדיוק ככה. ממש בדיוק ככה. ואם אנחנו כבר מדברים על רימייק של סרט אימה, בואו נדבר גם על הרימייק השני הכי טוב בהיסטוריה לדעתי, שהוא בעצם טוב יותר מהמקור, למרות שהוא לא טוב יותר מהמקור. זה קצת מבולבל לגבי המקום השני, אבל זרמו איתי. עכשיו, כמו ששמתם לב, כבר היה לנו סרט אימה אחד ברשימה, דיברנו הרגע על סרט אימה, וגם המקום השני הוא סרט אימה. וזאת מכיוון שב-20 שנה האחרונות, מגפת הרימייקים בגדול, ולא סתם אני אומר מגפה, אז מגפת הרימייקים היה כמעט נחלה בלעדית של עולם האימה. כי מה לעשות, סרטי אימה הם זולים וקלים להפקה, ולפעמים גם הזכויות שלהם זולות יותר, והקהל הוא כל כך אובססיבי שהוא בגדול ילך לראות כל דבר בז'אנר. בתור מישהו שהוא בקהל הזה, אני אומר לכם שזה גם חלק מהדבר. ולכן, בתחילת שנות ה-2000, שרימייקים התחילו להתברר כמשהו רווחי, כמה מפיקים החליטו שהגיע הזמן לגעת שוב בסרט של ג'ורג' רומרו. סנדק הזומבים, אז לסרט המכונן שלו, Night of the Living Dead, שאגב דיברתי עליו גם בסרטון הזה כאן, אז ל-Night of the Living Dead יש בעיית זכויות והוא בפאבליק דומיין, ולכן כל אחד יכול לעשות לו רימייק מתי שהוא רק רוצה. מנחם גולן היה אחד מהאנשים האלה, והוא הפיק ל-Night of the Living Dead רימייק בשנת 1990, שהיה לא רע בכלל, בטח שלא טוב כמו המקורי, אבל לא רע בכלל. ובתחילה שנות ה-2000, מישהו שם החליט שהגיע הזמן לקחת את היצירה המכוננת באמת של רומרו, אולי אחד הסיקוולים הטובים ביותר בהיסטוריה, שחר המתים, ולעשות לו רימייק. והם לקחו איזשהו במאי קליפים עלום שם בשם זק סניידר לביים את הרימייק הזה. אוקיי, זרמו איתי. אני לא חושב ששחר המתים של סניידר חשוב ועצום כמו שחר המתים של רומרו. בסדר? שחר המתים של רומרו הוא סרט ענק וגם מאוד אהוב עליי, אבל זק סניידר עשה רימייק מדהים, חברים. הוא לא עשה רימייק טוב יותר, אבל ככה עושים רימייק. באמת, הוא לקח את הגרעין הבסיסי של Dawn of the Dead, שזה קבוצת ניצולים שתקועים בקניון, ודרך זה, והזומבים, וכל מה שקורה בתוך הקניון עם האופנוענים, והכל לעשות סאטירה חברתית. סניידר לקח את זה ועשה את זה בתחילת שנות ה-2000, ועשה את זה גדול יותר ויותר מלא אקשן ומפחיד יותר, וכן, יש פה גם סאטירה, היא פחות נושכת, היא פחות נושכת מהסרט ההוא, אבל סניידר עשה פה מוצר, באמת מוצר הוליוודי מושלם, רימייק נהדר, שעושה כבוד למקור, לפרקים מתעלה עליו, לפרקים לא, אבל בתור סרט בכורה, ובתור סרט שהזניק מחדש את כל ז'אנר הזומבים, וזה סרט שעזר להפוך את סרטי האימה לאחד הדברים הכי מיינסטרימים ב-20 שנה האחרונות, Dawn of the Dead של זק סניידר הוא אחד הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה, הוא הרימייק השני הכי טוב בהיסטוריה לדעתי, כי הוא פשוט סרט שעשה היסטוריה. ועל הדרך הוא גם הביא לנו את זק סניידר. ורק על זה אנשים יכולים להתווכח אם זה דבר טוב או דבר רע. אני אגב אוהב את הקולנוע של סניידר, אבל זה סרטון אחר, פרק אחר, אנחנו גם נגיע לזה, אני מבטיח. Dawn of the Dead של סניידר, לדעתי, באמת, הוא הרימייק השני הכי טוב בהיסטוריה. ומכיוון שאנחנו כאמור מדברים על סרטי האימה ועולם האימה מאוד מאוד אוהב רימייקים, גם הסרט הראשון ברשימה, הרימייק הכי טוב בהיסטוריה, גם הוא סרט אימה, אבל הוא לא מה-20 שנה האחרונות, למרות שגם לסרט הזה עשו רימייק סלש ריבוט לפני כמה שנים שהיה נוראי. הרימייק הכי טוב בהיסטוריה אי פעם, לדעתי האישית, הוא The Thing, הדבר של ג'ון קרפנטר, שהוא לא רק רימייק מדהים ומושלם, כי ככה עושים רימייק. לוקחים את הסרט המקורי, הולכים אפילו לספר שממנו עובד הסרט המקורי ועושים את שניהם טוב יותר, עם חותם אישי. מה שקרפנטר עשה ב-The Thing, הוא עשה פשוט לדעתי את סרט האימה הכי טוב שנוצר אי פעם בהיסטוריה. אז אובייסלי, אם הלכת ועשית את סרט האימה הכי טוב בהיסטוריה, שהוא גם במקרה רימייק, זה גם כנראה הרימייק הכי טוב בהיסטוריה. אם אתם רוצים לשמוע מה יש לי להגיד על The Thing של קרפנטר, יש עליו סרטון שלם שנמצא ממש כאן, הוא בטופ 10 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, אז אני לא אחפור עליו כאן ועכשיו. בואו פשוט נסכם, שוב אפשר לא להסכים איתי, אבל The Thing הוא by far, בפירוש, הרימייק הכי טוב בהיסטוריה, לדעתי. כי שוב אני אומר, הוא גם סרט האימה כנראה הכי טוב שנוצר אי פעם, אז by definition, הוא כנראה גם יהיה הרימייק הכי טוב שנוצר אי פעם. וכמו שאמרתי, תראו את הטמטום של הוליווד, The Thing הוא רימייק בעצמו, ואז הלכו ועשו לו סוג של סיקוול, שהוא רימייק, שהוא ריבוט, שהוא שמיבוט, והוא לא טוב בכלל. וקוראים לו גם The Thing, אפילו לא קוראים לו בשם אחר. אז הנה המלצה רותחת, אל תראו את The Thing 2011, 12, מתי שזה יצא, 10, תראו רק את The Thing 1982. אפשר לדעתי גם לוותר על הגרסה המקורי משנות ה-50, אבל למטיבי לכת אפשר ללכת לראות מה הווארד הוקס וקריסטיאן נייבי עשו אי שם ב-50s. הגרסה של קרפנטר היא בפירוש הרימייק הכי טוב בהיסטוריה. חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי בטופ 8 רימייקים. אני אשמח לשמוע רימייקים שאתם חושבים שהם טובים יותר מהרימייקים האלה. מה לדעתכם הם הרימייקים הטובים ביותר בהיסטוריה? תנו לייק, תנו סאבסקרייב, בוא נדבר כאן למטה בתגובות. הכל אחלה, הכל הולך. עד הסרטון הבא, תודה רבה, תראו סרטים, תהיו נחמדים, יאללה ביי!